אנחנו הולכים לקלפי, מצביעים, בוחרים, אבל פעם אחר פעם אנשים שלא בחרנו מחליטים עבורנו.
איך לכל הרוחות זה קרה? איך לכל השדים והרוחות הפך דווקא האיש האפור הזה, הפקיד הנפוליאוני חסר הברק הזה, יריב לוין, למוציא לפועל של החורבן הישראלי המודרני? האם הסימנים היו שם קודם? האם אפשר היה לזהות את כוונותיו הזדוניות נגד הדמוקרטיה הישראלית לפני שנים? האם אפשר היה להבין עד כמה רחוק הוא מוכן ללכת בכדי להגשים את משאלות ליבו הקודרות? אני לא יודע. אין לי מושג. לכן אני מקדיש את הפרק הזה של הבריקדה ליריב לוין. לאיש שהפך את חיינו מחלום היסטורי חד פעמי לסיוט חרדתי שלא נותן מנוח, שמותיר מיליוני בני אדם ערים בלילה. לוין. יריב לוין. זה האיש האטום הזה שדוחף את ההפיכה המשטרית, זה האיש שבחמישה בינואר 2023 הניח את מטעני הצד האימתניים מיסודותיה של הדמוקרטיה הישראלית. והיום, כשאולי הכל הולך להתפוצץ ברעש אימתני, כשההתנגשות כבר כל כך קרובה, אנסה דווקא עכשיו לצלול לתוך נפשו, מחשבתו, אישיותו, ואידיאולוגיה של יריב לוין. לא, לא לבד. איתך הדוקטור גאיל טל-שיר מן האוניברסיטה העברית. פרק רביעי בסדרת הפרקים הפרסונליים על האישים והגורמים שמנענעים את ההפיכה. דוקטור טל-שיר, שלום.
כן, גם שלום.
למה הוא מעורר בנו כל כך הרבה אמוציות, מיסטר לוין ודוקטור יריב?
תראה, הסיפור הוא שאם אתה הולך אחורה, לוין ואני למדנו באותו בית ספר, בית ספר בוער. פגשתי את המנהל לפני כמה ימים, ושאלתי אותו מה הזיכרון שלו מיריב לוין, והוא אמר, לבושתי, אין לי שום זיכרון. ועכשיו שקראתי קצת ביוגרפיות וכולי, ראיתי שגם המרצים שלו באוניברסיטה אומרים שאין להם בעצם שום זיכרון ממנו. כלומר, איך הגיע למצב כזה, שאדם שאין כל כך הרבה זיכרונות ממנו, הוא בעצם מחולל ההפיכה הכי דרמטית, משמעותית, ואולי מחריב המדינה? אני חושבת שאינדיקציה ראשונה ומוקדמת מאוד, אפשר לראות בקטע אחד קטן שהיה בדיוק בבית ספר בוער. לוין למד במגמה לערבית, ובאחד מהימים היה מפגש בין כיתה של ערבים, לבין המפגש של הכיתה הערבית בבוער. בתוך כדי המפגש הזה, יריב לוין מתנפל בחמת זעם על הערבים ואומר, אתם צריכים להכריז נאמנות למדינה. אם אתם לא מכריזים עכשיו נאמנות למדינה, תסתלקו מבית הספר. כלומר, המקום הזה, שבו העקרונות שלך הופכים להיות כאלה שיכולים להעמיד בסימן שאלה, את האושיות של ישראל כיהודית ודמוקרטית, זה מקום מאוד 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 עמוק בלוין, אבל אני חושבת שהמפתח להבין את לוין, זה לחזור רגע למשפט הראשון שהוא אמר כשהוא הציג את הרפורמה שלו, ומה הוא אמר, מה המטרה של הרפורמה שלו? חיזוק הדמוקרטיה. כלומר, לוין באמת מאמין שמה שכולנו בעין פקוחה רואים כהרס הדמוקרטיה, הוא דווקא חיזוק הדמוקרטיה. זאת החידה שעליה אנחנו נדבר היום.
אז אמרת את המשפט הראשון, ואני אשמיע קטע קטן עכשיו, אבל אני גם רוצה להפנות את המאזינים שני פרקים אחורה. העליתי את הנאום כולו. הארכיון מדבר, הבריקדה, את כל הנאום, כדי שאנשים ידעו וישמעו ויקשיבו בלופים איך הניח יריב לוין את היסודות של הסיוט שאנחנו עוברים כיום. בכל מקרה, הנה כמה שניות מיריב לוין ונמשיך לדבר.
אני חושב שכל מי שמכיר אותי יודע שאם קיבלתי על עצמי את התפקיד, קיבלתי אותו כדי לעשות את הדברים שעליהם דיברתי ולהם התחייבתי לאורך שנים. ולכן בעיניי לפחות, חובת האמון שלי היא כלפי הציבור. אני דורש את זה, אני דורש את זה לא רק מאחרים, אני דורש את זה קודם כל מעצמי. ולכן אני חושב שהדרך הנכונה והראויה ביותר היא לא לעשות דברים בחדרי חדרים, אלא להתייצב כאן,
כולל לענות על שאלות. נכון, את צודקת. הוא אמר את הכל, אבל אני נשאר רגע במקרה הזה עם הערבים, דוקטור תרשיר. זה לא דווקא מעיד על הרס הדמוקרטיה, זה ימין של פעם. ערבי טוב, זה ערבי שהוא לא פה. טרנספר, דיברנו הרבה שנים על טרנספר, או ערבי שלא נאמן, אין נאמנות, אין אזרחות. ליברמן עשה את זה אחריו. לא כזה אנטי דמוקרטי כמו שהיום אנחנו רואים.
אני לא בטוחה, כי אני חושבת שיריב לוין, ששוב, הוא בא מבית שהוא בית חצוי. הוא בא מבית שהאימא היא אשת חירות, והיא מורשת אצל, והאחיינית של מפקד אלטלנה מצד אחד, ואבא שהוא פרופסור לבלשנות, והוא חלק ממפאי, באופן מאוד גלוי, אז הוא לוקח לצערנו מאבא את הדה להפועל, ומאימא את הבית הפוליטי, אולי עדיף שזה היה הפוך לאור התוצאות, אבל הוא יודע לחיות בשניות הזאת, וגם, תשים לב, הוא הולך ללמוד ערבית, זה המומחיות של אבא שלו, וזה גם המומחיות שלו, הוא ממש נהיה מומחה, הוא כותב מילון ערבי, עברי, אנגלי, למונחי כלכלה, כשהוא סביב העבודה שלו במודיעין כחלק מ-8200, כלומר, הבן אדם מקדים, הוא יודע לנאום נאומים בכנסת, במליאה, בערבית, הוא מבין את הערבים בשפה שלהם, והוא חושב שהוא מאזן הז'בוטינסקאי והבגיניסטי, שבעצם מדבר על שוויון של האזרחים הערבים. אז איך הגענו לזה? כלומר, זה לא הכהניזם שנתניהו הכניס לתוך הממשלה שלו. זה סוג אחר שבעצם חושד בערבים, והסיפור של לדרוש נאמנות מערבים למדינה כשהוא ילד, אני חושבת שזה מראה את העומק האידיאולוגי, אבל זה עומק אידיאולוגי שהוא משוכנע שהוא בעד מדינה יהודית, ושהוא גם בעד מדינה דמוקרטית, וזה מה שאנחנו צריכים להבין, שהוא באמת חושב שמה שהוא עושה זה רק מתקן תיקון קל.
את למדת איתו, וקראתי לא מעט טקסטים של כל מיני אנשים שעידו עליו כל מיני דברים, חלקם כפי שאמרת לא זוכרים אותו כל כך, אחרים הגדירו אותו כסוג של ילד כפות, הייתי כבר ציוצים של אנשים שאולי למדו איתו, אני לא מכיר, שמתנצלים בפניו, שמביאים חרטה, סליחה שהרבצנו לך, למה, תראה מה יצא. מי זה היה יריב לוין כפי שאת זוכרת אותו?
אין לי שום זיכרון היסטורי, אבל ברגע שיש לי תודעה פוליטית, אי אפשר שלא להבין שיריב לוין הוא אחד האנשים הכי הכי מתוחכמים בפוליטיקה. אני אתן לך דוגמה מעכשיו. לא דוגמה היסטורית, לאורך כל מכליסתה של ממשלת נתניהו השישית, בעצם התחושה הייתה, ובגלל זה גם אנחנו עשינו את הפרק הראשון על נתניהו, האם הוא שחקן רציונלי, שהמשחק הוא משחק מול נתניהו, ובעצם הסיפור היה לשחק צ'יקן מול נתניהו, ולקוות שנתניהו כמו נתניהו, כשזה יהיה מאוד מאוד קרוב, ישחק את תפקיד הפחדן הרגיל ויזיז את ההגה. ותוך המרוץ הזה, מה שבעצם מתברר, זה שמי שמחזיק את ההגה, זה כבר לא נתניהו. ולא רק זה, לוין מחזיק לא רק את ההגה במקום נתניהו, אלא בעצם יש לו שליטה בשלושת מוקדי הכוח. פעם אחת, בתוך הלשכה והבית של נתניהו. כלומר, הקשר ההדוק, שלוין בנה גם עם אשתו של ראש הממשלה וגם עם בנו של ראש הממשלה, זה אולי הפתרון הפשוט לחידה שאותה אנחנו מנסים לפענף, איך יכול להיות שכל המדינה בעצם הולכת שולל אחרי הגחמות של לוין, והתשובה כי מוקדי העוצמה נמצאים בידיים שלו. פעם שנייה זה השליטה בליכוד. תראה, לוין עושה עבודה מאוד מאוד שונה מרוב חברי הכנסת האחרים. מדוע? כי הוא מחזיק מאוד מאוד חזק בליכוד הקלאסי, זה שהולכים לחתונות ולבר מצוות וכו' וכו', כלומר, בדרג הכי הכי בסיסי של המתפקדים מצד אחד, ומצד שני, הוא האיש הכי קרוב למי שמחזיק את מכונת הרעל, מה שקראנו, כלומר את כל השליטה דרך הטלפונים במתפקדים. ופעם שלישית, לוין הוא בעצם האיש המפתח בקשר שמחזיק את הדבק בתוך הקואליציה הזאת, בין נתניהו לבין ברית הקיצוניים, שאף מנהיג אחר שלוין בעצמו מסתכל אליו, ז'בוטינסקי או בגין או כל אחד אחר, בכלל לא היה מוכן להחליט את המילה. לא הכהניסטים וגם לא, וגם לא החרדלים, והילה לוין בזכות הקשר הזה מחזיק פה את המושכות של הקואליציה, ולכן בעצם זה קואליציית לוין. אני אתן לך עוד אינדיקציה קטנה. תפתח את עמוד הטוויטר ללוין עצמו, אין טוויטר, אבל את עמוד הטוויטר של רמי בן יהודה, אחד מאנשי השטח, ואולי אפשר לקרוא לה הבריונים של מה שנקרא הביביסטים. התמונה שמככבת בעמוד הטוויטר של רמי בן יהודה זה יריב לוין, וכתוב שם לוין, אנחנו איתך. הביביסטים היום הם כבר לא אנשי נתניהו, הם אנשי יריב לוין, והאיש האפור הזה, והאיש הזה עם הנחבא כביכול אל הכלים, הוא למעשה שולט היום באימפריה של ההרצה העיוורת למנהיג נתניהו, שמי שאוחז מאחוריו בהגה זה למעשה לוין.
אני רוצה להשמיע לך עוד קטע מדבריו שיריב לוין מאחת ההפגנות הגדולות של תומכי ההפיכה.
ואני אומר לכן, תצטרפו אלינו כדי שיהיה לנו בית משפט שמעניש אנשים ולא מחפש איך להקל עליהם. בית משפט שדואג לקשישה בדרום תל אביב ולא למסתננים שפוגעים בה. בית משפט שמגן על חייהם של חיילי צה"ל ולא על השכנים.
כשלוין מדבר כך, דוקטור טרשר, מה הוא בעצם עושה? אמרת שאין לו טוויטר, אבל יש לו וואטסאפ, והוואטסאפ שלו מפוצץ במאות אולי אלפי הודעות שאומרות לו, תמשיך יריב, אנחנו איתך. והוא חי בתוך האקוסיסטם הזה, בצ'יימבר, אקו צ'יימבר הזה, והוא בטוח שזה הציבור. יכול להיות שהוא מנותק, יכול להיות שהוא יתחבר רק לקבוצות האלה, כי הוא אמר פעם למי שאמר, אתם העיתונאים, התקשורת, ככה וככה, יש לו דברים רק לא טובים להגיד, אבל מזל שברשתות העם חושב אחרת.
הסיפור של העם הוא סיפור קרדינלי כדי להבין מה קורה כאן. כי בעצם מהי תפיסת הדמוקרטיה? הרי אנחנו אומרים שלוין חושב שהוא עושה משהו דמוקרטי. מה תפיסת הדמוקרטיה של לוין? תפיסת הדמוקרטיה היא כמו כל מנהיג של פופוליזם בשלטון, תפיסה שאומרת יש עם, והעם הזה מבוטא על ידי המנהיג. והזהות בין המנהיג ובין העם זה בעצם נתפס משהו שלטון העם. ולכן שלטון הרוב, שלטון הרוב מה שנקרא, זה הסיפור. כל מה שאנחנו נדבר, הרי אין דמוקרטיה בלי זכויות אדם ובלי זכויות פרט ובלי הגנה על מיעוטים ובלי איזונים ובלמים. כשאתה מסתכל מהצד של הפופוליסטים, מה שאתה רואה זה רק עם, והעם הזה הוא זה שבאופן ישיר בוחר את המנהיגים שלו, זה כמובן לא מקרה בישראל, והמנהיגים הם המייצגים. כלומר, תשים לב שבכל זירה שלא תפנה, שלוין הוא שחקן מפתח בה, בקרב נגד היועמ"שים, בקרב נגד השופטים, בקרב נגד התקשורת, תמיד תמיד הטיעון יהיה, העם הוא זה שבחר את הנבחרים, והנבחרים מבטאים את רצון העם. כלומר, יש פה דמוקרטיה שהיא בעצם אין בה את הדבר המרכזי בדמוקרטיה. מה זה דמוקרטיה? רסנים על העוצמה בידיים של הרשות המבצעת.
הוא אומר שהרסנים הם הבחירות. זה הרסן, זה מה שאומר נדמה לי לאילה חסון לפני כמה ימים. מבחינתו זה מספיק.
זה הסיפור, זה הסיפור, ולכן צריך להבין שאי אפשר להתייחס לפופוליסטים כאילו זה פשיזם. כי פשיזם אומר מראש שהוא לא רוצה דמוקרטיה, אבל הם מתחבאים מאחורי הבחירות כדי להגיד, אנחנו נבחרי הציבור, ולכן אנחנו המייצגים היחידים של האינטרס הציבורי. זה הוויכוח, זה הוויכוח מול הפקידות הבחירה במשרדי הממשלה, זה הוויכוח מול השופטים, ודרך אגב, יריב לוין הוא איש נקמן מהיום, שהוא בעצם מתחיל לעמוד על דעתו, אנחנו רואים שוב ושוב ושוב מקומות שבהם הוא מאוד מאוד איתן בעמדתו והולך כנגד הזרם. למשל, אני אתן לך דוגמה מאוד מובהקת, לוין בעצם שולט בלשכת עורכי הדין, וכשפורש הנשיא העליון אהרון ברק, לוין מסרב לעשות את מה שעשו לכל הנשיאים הקודמים, וזה להוציא ספר לכבוד הנשיא. כלומר, המקום, עכשיו אין לזה שום, אין לזה שום, הרי זה, הרי להוציא ספר זה משהו שמכבד את המורשת בלי שום קשר לשום דבר. לוין מונע את זה מאהרון ברק. ובמובן הזה השנאה לאהרון ברק, ואתה רואה את זה מצוין, כי אתה רואה איך היום תומכי הרפורמה סו-קולד, מזהים מי הם המנהיגים של הצד השני. בראשם, אהרון ברק, אהוד ברק, אהרון ברק, זה האנשים שהם שמים בראש, והתשובה מאיפה זה מגיע, זה מגיע מיריב לוין. כלומר, יריב לוין למעשה עושה כאן מסע של נקמה במערכת המשפט, כשהוא כמובן בא עם תואר במשפטים, והוא חרט את זה על דגלו מימים מאוד מאוד מוקדמים, אבל תשים לב שכל העבודה שלו, גם בלשכה וגם אחרי זה כחבר כנסת, היא מאוד מאוד פוליטית. כשהוא אומר לדודי אפל, תגיד לי 100 שופטים שאתה מעדיף ואני אדאג להם, בימיו הראשונים בלשכה, אתה רואה שמצד אחד הליכוד זה הבית, עושים הכל בשביל הבית, ושתיים, כל המערכות בעצם הופכות להיות מכוונות למימוש של האינטרסים שהם לגמרי אישיים. באסוציאציה, אתה זוכר את התמונה המפורסמת של יריב לוין עם קדושים בהרצליה. מה יש לשר המשפטים להצטלם עם מישהו שהוא מתוך משפחת פשע? כלומר, איזה סיבה יש לו בעצם לעשות את הדבר הזה בפומבי? והתשובה היא שזה בדיוק יריב לוין. כלומר, הסיפור של להגיע למקורות העוצמה והכוח דרך ה-Street Wise Guides, זה הסיפור של לוין, הכוח שלו מגיע מלמטה, ואתה תראה שבבחירות הקרובות המקומיות להרצליה, משפחת קדושים תהיה מאוד מרכזית בקמפיין של הליכוד. זה התוצר של איך שלוין מנהל את סוג הפוליטיקה שהוא למעשה מוביל אותה.
פגשתי את יריב לוין לפני כך וכך שנים בפעם הראשונה בכנסת, ואני זוכר אדם חביב. תפיסתי כמובן השתנתה השנה, אבל אני זוכר אדם חביב בסך הכל. נחמד, לא איזה חבקן גדול, ולא בן אדם שרץ וחם לחיוכים, אבל תמיד היה מוכן לדבר, להשמיע. אני זוכר אותו גם בתור שר תיירות, מדבר, מגיע לאולפן בוויינט, לא פעם ולא פעמיים. ואז יש אשכרה קטע של שינוי. עכשיו, השינוי הזה הוא גם, הוא לא אידיאולוגי. אנחנו יודעים שכולם אומרים ש-20 שנה איש חושב אותו דבר, 30 שנה. רוצה לעשות את אותם הדברים. ומשהו השתנה, אני חושב, במחשבה שלו לגבי עצמו, בתפיסה שלו. בוא ננסה רגע לחפור בפן הפסיכולוגי. ואת אמרת, יריב לוין כבר יש לו מחנה. הביביסטים הם יריביסטים. וכנראה שהוא עצמו חושב על עצמו כיורש.
אם אתה רוצה, העוצמה של לוין היא בדיוק הפוכה. תראה, לא היה מנהיג בליכוד שצמח, שנתניהו לא הוריד לו את הראש. שלח אותו להיות שגריר פה, העיף אותו מהמפלגה, דאג שבפריימריז הוא לא יעלה גבוה. אחד אחרי השני נתניהו חיצל כל מי שירים את הראש. איך יכול להיות, לפי התזה שלך, שיריב לוין נשאר עומד? לא רק שנשאר עומד, מגיעים לרגע דרמטי, ששר הביטחון אומר, אני חייב לתת הערכה ביטחונית, ונתניהו אומר, אני מפטר אותך, והוא חוזר בו, אבל לא מפטר את יריב לוין, שהוא הגורם לכל הסיפור הזה. המצב של צה"ל, המצב הביטחוני, הערכה הביטחונית, היא כל כך חמורה, ונתניהו לא מפטר את השם העיקרי. איך זה יכול להיות? מכיוון שלוין, בדיוק הפוך ממה שאמרת, לוין אין לו שום, על פניו כמובן, תכף דבר מה מחוץ לעל פניו, על פניו אין לו קליים, לא to fame ולא to power. כלומר, כל מה שלוין עושה זה בדרך כלל מאחורי הקלעים, ואין לו שום בעיה שהקרדיט ילך לנתניהו, הוא בעצם בסיפור של המשפחה לא מהווה איום על נתניהו האב, אלא הפוך, הוא המערץ של נתניהו האב, והוא מביא אליו את כל הדיבידנדים. אבל תראה כמה מתוחכם יריב לוין. הרי מה נתניהו באמת רוצה? מה שנתניהו רוצה לפי אחת הסברות, לעזוב רגע את המודל של אורבן, נחזור אליו אם תרצה עוד שנייה, הוא פשוט רוצה להיפטר מהמשפט שלו. מה צריך נתניהו בשביל להיפטר מהמשפט שלו? הוא צריך אורבנים קטן. צריך פיצול יועמ"ש, שגם גן, שר המשפטים שר תמך בו, למנות תובע כללי ולהשאיר את המשפט, נכון? זה מאוד פשוט. לוין לא נותן את זה לנתניהו. האם, אם זה היה רק צד מינורי כזה, בתחילת הקדנציה, יש מצב שזה היה עובר. לא הייתה קמה כל הסערה, לא הייתה קמה כל ההתנגדות, ויכול מאוד להיות שלא היה איך לעצור את זה. כי זה, יכול, זה אפשר להגיד, גם בקואליציית השינוי, זאת הייתה המטרה. לוין לא נותן את זה לנתניהו. לוין, תזכור, כשהוא מציג את הנאום שהזכרת קודם, הוא אומר, אני מציג פה רק את השלב הראשון ברפורמה. השלב הראשון ברפורמה, כמעט אין שם שום דבר שקשור לנתניהו ולמשפט של נתניהו, כי בעצם את זה משאיר לוין לצד השני של הרפורמה, כי הוא חייב שנתניהו ילך איתו בכל האג'נדה הרדיקלית. זה התחכום של יריב לוין. הוא יודע איך לבנות את סדר הדברים ולשכנע את מי שצריך לשכנע, את האב, האם והבן, שזה הסדר הנכון וזה יביא אותם לשליטה, ואתה רואה את האופן שבו לוין בעצם שולט בגברת. האופן שבו הוא מקדם את חוק המתנות, והאופן שבו הוא מקדם את התרומות, והאופן שבו כל הדברים האלה בעצם נועדים, כדי, ואני מזכירה לך שהיא קוראת לו יריבי, ויש שם יחסים מאוד 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 קרובים, הסיפור הזה, כי לוין יודע לזהות מה הם הצרכים של מי שבעצם מוביל חלק גדול מאחורי הקלעים בתוך אותו בית.
אני רוצה שנשמע עוד קטע. והזכרנו, את הזכרת קודם, שהוא חושב שהוא עושה תיקונים קטנים לדמוקרטיה כדי לתקן אותה, לשים אותה במקום הנכון. ואז מגיע לפני כמה חודשים הקטע שאני גאה לומר ש... פרסמתי אותו ראשון מהרעיון ההוא בערוץ 14, שעבר מתחת לרדאר ואף אחד לא שם לב אליו, ששם הוא מודה שהוא ידע אפריורית שהוא תכנן הפיכה שלטונית, שהוא תכנן פגיעה חמורה בדמוקרטיה. הוא מודה בזה. זה, שבועיים זה היה מתחת לרדאר, הוצאתי את זה, זה התפוצץ. נדמה לי שזה השפיע גם על כל התפיסה של הרבה מאוד אנשים בציבור לגבי מה באמת בושל כאן, כי הרי מה אמרו לנו בהתחלה? מה בקטנה, מה פתאום?
אבל, וכאן אני מוכרח לומר בצורה הכי חדה וברורה, הייתה טענה אחת, יש הרבה טענות באמת חסרות בסיס שנשמעות מצד מתנגדי הרפורמה, אבל הייתה טענה אחת שבעיניי היא טענה אמיתית. באים ואומרים, הרי בשיטה שבה ברוב קואליציוני אפשר למנות מספר בלתי מוגבל של שופטים, אנחנו נמצא במצב שקואליציה מסוימת, שגם ככה יש לה שליטה גם בממשלה וגם בכנסת, תשתלט באותה קדנציה על בית המשפט העליון, למעשה תביא למצב שבו כל שלוש הרשויות תהפוכנה לרשות אחת. הטענה הזו, שהיא באמת טענה שיכולה גם להביא בסופו של עניין למשבר חוקתי, בטענה שאי אפשר להתעלם ממנה, שדבר כזה לא יכול להתקיים במדינה דמוקרטית, אני חושב שהיה צריך לשמוע אותה, ולכן מה שעשינו הוא פשוט לבוא ולהגיד, רבותיי, לחשש הזה, הנכון הזה, לזה אנחנו נותנים מענה, על ידי כך שאנחנו באים ואומרים שבכל קדנציה הקואליציה תוכל למנות ברוב שיש לה בוועדה שני שופטים, לאחר מכן תידרש הסכמה יותר רחבה, וברור לגמרי שבתהליך הזה לאורך מספר
יריב לוין מודה. האם זה לא מראה לנו שיש לו בכל זאת איזשהו אינטגריטי פנימי?
הוא מודה את זה על סעיף אחד מאוד מאוד ספציפי. אני חושב,
אבל מאוד מרכזי גם.
אני חושבת שהחשיפה של הקטע הזה מערוץ 14 היא אולי רגע מכריע בהבנה של הימין שמה שנעשה כאן זה הפיכה משטרית. כשמחולל ההפיכה, שעד עכשיו הסתיר אותה עצמי ותיקונים קלים במערכת המשפט, קם ואומר בשפתו שלו בערוץ 14, זה ברור שאם הממשלה שולטת גם בכנסת, כי באופן, באופן טבעי שולטת בכנסת, וגם יכולה למנות כמה שופטים שהיא רוצה שהם עושי דברה, ברור שזה לא דמוקרטיה. כשהוא אומר את המינים האלה, נגמר הסיפור. כבר אי אפשר להתחבא מאחורי, אין אף אחד שיכול להישאר תומך רפורמה בלי להבין שהוא מוביל בעצם למשטר סמכותני, רודני ואנטי דמוקרטי.
אבל אפשר לטעון גם, דוקטור פרשיר, שמדובר באדם שמודה שלא שם לב אולי לאיזו טעות, והנה הוא מודה בפומבי שאכן יש שם איזושהי בעייתיות בעובדה שהממשלה שולטת בכנסת, ואז בעצם זה מבטל את הפרדת הרשויות, ולכן זה לא דמוקרטי.
אני, אז בוא נצלול את זה לגע. הסעיף, כמו שלוין מפענח אותו, זה סעיף שבעצם אומר שהממשלה תוכל למנות כמה שופטים עליונים שהיא רוצה. ועל זה הוא אומר, זה לא דמוקרטי, אז מה כן דמוקרטי? וזה המודל צריך להבין. יש לו אינטגריטי, והאינטגריטי שלו בתפיסת העולם שלו היא כן דמוקרטית. מה הוא באמת חושב? שהקואליציה תמנה את השופטים בקדנציה שלה, וכשהאופוזיציה תעלה פעם לשלטון, אם היא תעלה פעם לשלטון, היא תמנה את השופטים שלה. כלומר, הוא באמת מאמין שהכוח צריך לשבת בתוך הכנסת, ולהיות מיוצג על ידי הקואליציה. עכשיו, במשפט הבא, או במשפט שממנו התחלנו, ברור שאם הממשלה שולטת בכנסת ושולטת בבית המשפט, אין דמוקרטיה, כי אין איזונים ואין בלמים, וזה הכל, כל העוצמה מרוכזת שם. אבל מבחינת לוין, מה שהוא לא לקח בחשבון זה שאם הממשלה יכולה למנות, זה נקרא court packing, למנות עוד ועוד ועוד שופטים, אז בעצם היא יכולה למנות גם 20 שופטים עליונים בקדנציה שלה ולסגור את הסיפור. וזה מה שכאילו מפריע לו. אבל רגע, אני רוצה ללכת לעוד אמירה ממש דרמטית, לפחות מבחינתי, של יריב לוין, אולי הכי דרמטית, כשחוק הלאום עובר ב-2018, לוין מגיע לכנס הניצחון בפורום קהלת. ושם אומר יריב לוין, ההישג הגדול ביותר שלי בחוק הלאום זה שהצלחתי למנוע מהביטוי יהודית ודמוקרטית מלהיכנס אפילו לדברי ההסבר של החוק. כלומר, תשים לב, מראש הוא אומר, הצלחתי למנוע מהמילה, יהודית זה כל החוק, כן? מהמילה דמוקרטית מלהיכנס ללשון החוק. זה סיפור של לוין. לוין בונה מדינה יהודית שהיא למעשה יהודית ולא דמוקרטית. זה הישג הגדול שלו. יתרה מכך, הוא אומר, גם את מושג השוויון מנענו מלהיכנס. אני מזכירה לך שבני בגין, שהיה ב-2015 בליכוד, רצה להציע הצעה שאומרת, ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, ויש בה שוויון אזרחי. וכנגד זה לוין נלחם. הסנדק של לוין, אני מזכירה לך, זה מנחם בגין, האבא של בני בגין. בני בגין באותו רגע אומר, אתה בעצם כבר לא דמוקרט, כי אין דמוקרטיה בלי שוויון אזרחי, אבל זאת הגאווה של לוין, הוא הביא את ישראל להיות מדינה יהודית ולא דמוקרטית.
בוא נדבר קצת על הקשר הזה שנוצר בין לוין לבין קהלת, שזה קשר שאי אפשר כמובן לנתק אותו מן הקונטקסט, וגם לא את ההשפעה של הפורום הזה על הצעדים של לוין. למעשה הם הכינו לו את עבודת המטה, אם תרצי, את ההארד קופי, שהוא הבסיס למה שאנחנו כרגע רואים בכל מקום ובעיקר בכנסת. מתי זה נוצר? איך הפך לוין לחזה קואליסט נלהב?
הקשר הוא קשר סימביוטי. בעצם לוין והתפיסות של פורום קהלת הולכים יד ביד. בלי הרגעים, תראה, קהלת ידעו לעבוד מאחורי הקלעים, לא לפרסם את עצמם ולתת בעצם את השם שלהם להצעות חוק רבות 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 מכל קצוות, גם מהמרכז, אני לא אגיד מהשמאל, אבל גם מהמרכז ולא רק מהימין, ובטח לא רק מהימין הקיצוני. לוין מזהה בעצם את תפיסת העומק, וכאן צריך להכניס עוד גורם. עד עכשיו דיברנו רק על התפיסה, הוא התחלנו לדבר על התפיסה של לוין, על שהקרב שלו נגד מערכת המשפט, זה הקורסד שלו. מצא הצלב של לוין זה המלחמה שלו כנגד מערכת המשפט. השותף ההדוק של לוין בקרב הזה, זה שניים שהוא מציין אותם כשהוא מציג את הרפורמה בטלוויזיה, ב-4 בינואר, מה הוא בעצם אומר? אני חייב להודות לשני אנשים שכתבו איתי את הרפורמה, אביעד בקשי ורפי ביטון. שני, אביעד בקשי ראש הפורום החוקתי של קהלת, רפי ביטון מי שעבד איתו צמוד על הרפורמה הזאת, הם האנשים שלמעשה נמצאים מאחורי הרפורמה של לוין, והם אלה ששמים בניסוח משפטי את החזון של לוין. זה אותו אדם, בקשי, שכבר דיברנו עליו בפרק מיוחד שעשינו עליו, שכתב את חוק הלאום. זה אותו אדם, בקשי, שכתב את ספר האזרחות, שהוא בעצם הפך להיות ספר הדת הלאומית היהודית. כלומר, הצימוד בין בקשי לבין לוין, ואם אתה זוכר גם נחשפו הנוסף היומן של לוין, ושם רואים בפועל שהוא 11 פגישות בזמן מאוד מאוד קצר, עם אנשי קהלת סביב הרפורמה. אנשי קהלת הם שותפי הסוד העמוקים של לוין בהובלת הרפורמה, ויש שם עוד מרכיב שחייבים לשים אותו. אחת ההתנדות הכי גדולות של לוין, זה לסיפור של ההתנתקות. לא רק זה, לוין כיושב ראש קואליציה מאיים על נתניהו, שאם נתניהו לא ילך בכיוון של ארץ ישראל השלמה, לוין יעזוב את תפקידו כיושב ראש הקואליציה ויתפטר. כלומר, המרכיב הנוסף שיהודית ולא דמוקרטית מביא, זה מה שנקרא עליונות יהודית. והעליונות היהודית הזאת, הפצע המדמם שלה, זה ההתנתקות, ואני מזכירה לך שלוין היה בעצם אחראי מטעם מחנה הליכוד על הסיפור הזה של ההתנתקות, ומתנגד מאוד נחרץ למהלכים שנתניהו הוביל בזיגזוגים בין תמיכה ואי תמיכה בהתנתקות.
טוב, יריב לוין. מה אנחנו יכולים להאמין על האיש הזה, שנקראתי לו אטום, כמו קיר, שכשפתאום הוא מופיע, out of nowhere, אחרי 9 חודשים, ומציע, מושיט את ידו לשלום, בוא בני, בני בוא, בוא לדבר. הוא לא רצה לשמוע, הוא לא בא לבית הנשיא, הוא לא רצה כלום. ועכשיו אגב, אני שומע מאנשים שמדברים איתו, שהוא נעלב מזה שלא מאמינים לו. מה, הם לא יאמינו לי? מה, אני ארמה אותם? מה זה?
צריך להבין שלוין יש לו תפיסה טהרנית מעניינת, שאומרת, הכל צריך לקרות בכנסת. ולכן לוין בעצם מרים את בית הנשיא, כי מבחינתו, אמרתי לך בשורה הראשונה, לוין חושב שהוא מוביל מהלך דמוקרטי. המהלך הדמוקרטי הזה אמור להתחולל בכנסת. דרך אגב, הפשרה, אני מזכירה לך שנתניהו שמדבר באנגלית רק, אמר על מינוי השופטים באנגלית, הוא אמר, הצעד הבא, עברנו את עילת הסביר, את ביטול עילת הסבירות, הצעד הבא זה מינוי שופטים, נעשה אותו בהסכמה עם האופוזיציה או בלעדיה. מה הפשרה שמנסים להציע ושאיתה יכול להיות שלוין ילך? הפשרה בעצם אומרת חצי חצי. חצי אופוזיציה, חצי קואליציה, אלה יהיו מי שימנו את השופטים. למה זה קריטי מבחינת לוין? פעמיים, פעם אחת, הוא לא רוצה את בית הנשיא. הוא רוצה שהכל יקרה בכנסת. פעם שנייה, הוא רוצה לסלק את השופטים. איך תסלק את השופטים? תגיד, שמי שיבחר את השופטים, יהיו הפוליטיקאים מהאופוזיציה ומהקואליציה. כלומר, אתה רואה שהוא עקבי בתפיסה שלו, הוא מחרים את בית הנשיא, והוא חושב שהכל צריך לקרות בכנסת, ולכן הוא מזמין את בני גנץ לבוא ללשכתו. זה בעצם התפיסה. כמובן שכל הרפורמה מגולמת בזה, כי כמו אנחנו אומרים כל הזמן, לא ייתכן שפוליטיקאים יבחרו שופטים, כי הפוליטיקאים ממילא שולטים גם בממשלה וגם בכנסת, והנה זה בדיוק קו הפשרה, קו הנסיגה האחרון שלוין מציע. אבל אני מציעה לא ללכת עם הפשרות. למה? התחכום של לוין זה התחכום שאפשר לנתניהו לקבור את האופוזיציה בבית הנשיא בסבב א', לפזר את בית הנשיא למעשה, ולהעביר את ביטול עילת הסבירות בנוסח הכי הכי קיצוני, שלוין ורוטמן בעצמם לא חלמו מעולם שיעבור נוסח כל כך קיצוני. אותו דבר בדיוק הטילה עומד לקרות כאן. הם יעשו דיבורים, אתה רואה שנתניהו שחרר את חרצובות לשונם של הסור קולד מתונים, שפתאום אומרים שצריך הסכמות, ושום דבר לא יעבור בלי שיעבור אותי, אמר אדלשטיין, ידברו, 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 הסכמות, 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 יקבלו כרטיס לבית הלבן של ביידן, וברגע המכריע, ההסכמות האלה כמובן התפוצצו, והנוסח שנמצא שכבר אושר בוועדת חוקה, יעבור קריאה שנייה ושלישית בנוסח הכי קיצוני שלו. למה? כי ללוין יש שליטה מוחלטת ב-64 חברי כנסת ששרים למרותו כביכול של נתניהו, למעשה למרותו של לוין, כי הם שותפים מלא מלא לאג'נדה. אג'נדה של החרבת כוחו של בית המשפט העליון, שזה אומר החרבת הדמוקרטיה, ועליונות יהודית, שזה מה שמגולם בתפיסת העומק של יהודית ולא דמוקרטית.
כלומר, אין מצב שאת מאמינה שהוא יכול להשתנות. אין מצב. פשוט לא יקרה. זה הכל בלוף.
הוא על זה, הוא על סוס, הוא בדיוק איפה שהוא רוצה להיות. הוא האביר ששולט למעשה בשני הסוסים הפראים האלה. הסוס של הימין הקיצוני, הכהניסטי, החרדלי, זה שהיה מוקצה מחמת מיעוס אצל בגין ואצל שמיר, וכולי וכולי, והוא על הסוס של הליכוד. היום, אני מזכירה לך מה אמר מיקי זוהר לנתניהו. הוא אמר לו, אם לוין פורש, כל השרים הבכירים פורשים, נתניהו נורא כעס, אבל זה חשף את המצב שבו בעצם לוין הוא המנהיג האולטימטיבי של הליכוד, ותשים לב שכל הזמן הוא מתמרן. קודם דיברת על מה הוא אמר בהפגנת המיליון, הוא זה שבעצם בפורום של מה שנקרא מתי 64 תומכי הרפורמה, לוין הוא אחת הדמויות הדומיננטיות, כלומר הם עובדים דרך החברה האזרחית, שהבייס הליכודי, שזה בכלל לא הבייס הליכודי, מי בא להפגנות המיליון? מגיעים המתנחלים ומגיעים הכהניסטים, הביביסטים הם הרבה פחות חיות שטח במובן הזה, אבל לוין שולט בהם, ועל ידי זה שהוא כל הזמן מראה לנתניהו, יש פה רחוב, והרחוב שלך, הבית שלך מרסן אותך, הוא מצמיד את נתניהו, כי לנתניהו אין מחנה אחר, מצמיד אותו לרפורמה, והיית את זה הכי יפה אתמול. אתמול, בעצם אנחנו יודעים, כי העדויות כבר נחשפו, נכון? שהיה נייר שבעצם נתניהו נתן את הסכמתו המלאה, בעצם היה חתום עליו. הנייר הזה הגיע, זה היה הנייר שעבר לבני גנץ, בני גנץ, הנשיא מעביר לו את זה כשהוא יודע שנתניהו אישר נתניהו, ומה אומר לוין ברעיונות שלו? פתאום הוא עשה פרץ של רעיונות, לוין אומר, לא רק שהוא לא מקבל, הוא אומר, אין מצב שנתניהו חותם על משהו שאני לא מסכים לו או לא יודע עליו, ולכן אין פשרה בבית הנשיא, ואני דוחה אותה מכל וכל.
היי היי היי. איזו תקופה, איזו תקופה. פרק רביעי בסדרת האישים והגורמים שמנענעים את ההפיכה. דוקטור גיא תלשיר, האוניברסיטה העברית מרתקת כרגיל, והפעם על האיש שאולי הוא הראש של כל הראשים. אני לא אשתמש בביטוי המקורי. תודה רבה לך.
בשמחה, אני מקווה שהתוכנית של לוין תיקשה.
כולנו.
זהו זה, חברות וחברים, סיימנו עוד פרק של הבריקדה. אם תרצו למצוא אותי, תוכלו לעשות את זה בטוויטר בעיקר. הטילוס זה השם שלי, אבל אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק, בעברית, באנגלית. המייל שלי הוא toplerstrudel@gmail.com, ואתם מוזמנים להפיץ את הפרק הזה ואת כל הפרקים האחרים. גדלים, אנחנו גדלים בבריקדה, אז אתם מוזמנים להיות שותפים. להשתמע בפעם הבאה.